שלום לכולם, ערב טוב לכולם, שלום שלום. יורם טהרלב היה אחד השוררים, מלחינים, שעיצבו את האתוס הישראלי. כשהוא היה חייל צעיר בשירות סדיר, הוא היה כתב בעיתון במחנה, ונשלח לראיין עולים בגטו המוזנח של רמלה. הוא מסתובב שם בין האנשים, מוצא עולה חדש ממרוקו. עצוב, מתוסכל, ממורמר, מובטל, אדם שיושב על הכיסא ולא עובד, לא עושה שום דבר. יורם טהרלב שואל אותו, למה אתה לא עובד? אין פה עבודה. מה זאת אומרת אין פה עבודה? מה אתה עושה? אני נגר. כל כך הרבה עולים חדשים, ואין מי שצריך מזמין שולחן, כיסא, מטבח. מה פירוש לנגר אין עבודה? אז הוא אומר לו, יש עבודה, אבל לא מה שאני אוהב לעשות. מה שאני עשיתי במרוקו, את זה לא מבקשים פה בארץ, אין ביקוש. אז אני לא עובד. מה עשית במרוקו? הוא לוקח אותו לחצר הבית, והוא מראה לו מאחורי הבית כיסא. כיסא לאליהו. כיסא לברית מילה. כיסא להושיב את הסנדק למרגלותיו של אליהו הנביא. והוא אומר, את זה אני חולם לעשות. כיסאות כאלה לאליהו מבשר הגאולה. יורם טהרלב כל כך התרגש, שהוא הלך לכתוב את השיר, ברחובנו הצער גר נגר אחד מוזר, והוא יושב ומחכה לו, על כפיו אותו יביא לאליהו הנביא. מהאמונה התמימה של אותו יהודי. זה אחד השירים שהכי הצליחו פה בארץ. וכששמעתי את השיר הזה, הרבה פעמים חשבתי, למה זה כל כך מרגש? למה זה כל כך נוגע? לא רק בגלל הלחן המופלא של יאיר רוזנבלום, אלא באמת מה יש במילים האלה. ואני חושב על משהו. כי השיר הזה מחבר בין רוח לחומר. בנפש לגוף. השיר הזה מראה אדם שהצליח לבטא את האמונה שלו בעבודה שלו. הצליח לחבר בין האמונה, בין בית הכנסת, בין בית המדרש, לבין החיים עצמם, לבין המציאות עצמה. הוא מחכה לאליהו, והוא מכין כיסאות לאליהו. הוא נגר, ומה שהוא עושה, זה להכין כיסאות לכבוד אליהו מבשר הגאולה. זה באמת השאלה הכי עמוקה בחיים שלנו. כל יהודי עובד השם שיוצא מבית הכנסת, שואל את עצמו שאלה פשוטה. לאן הולכת הרוחניות שלי? בעצם 95% מהיום, אנחנו עושים דברים שהם חילוניים. עושים דברים שאין להם שום קשר למה שאני מאמין בו, למה שאני מתפלל אליו, למה שאני קמה אליו. אני עובד עבודה ככל הגויים. אז מה, יכול להיות שהתורה והמצוות והאמונה הם כל כך מרכזיים, ובפועל הם תופסים את שולי השוליים של החיים? ואנחנו רוצים היום לדבר על נקודה שהיא באמת מהפכה. נסביר אותה גם מבחינה פילוסופית, גם מבחינה מדעית. כשמדברים על חידוש, זה באמת חידוש. זה מנוגד לכל מה שאנחנו חושבים. הדבר הכי קדוש בעולם זה החומר. המקום שיש בו הכי הרבה קדושה בעולם זה הפיזיות, זה השולחן, הכיסא, הפטיש, המסמר, העט, המחשב, כל המוצרים הגשמיים, החומריים שאנחנו מתעסקים איתם. והדבר הכי גדול שאנחנו יכולים לעשות זה להביא את הקדושה לתוך החומר. זה לקחת את מה שאנחנו מאמינים בו ולהביא אותו לתוך החיים. אם אני נגר לייצר כיסא לכבוד ריבונו של עולם, אם אני רואה חשבון, אז לתת כמה דקות מהזמן שלי לבית הכנסת. אם אני יודע לכתוב, יודע לשיר, יודע לרוץ, בכל העבודה שאני עושה, לשאול את עצמי, איפה אני נותן משהו? איך אני עושה את זה לכבוד ריבונו של עולם? זה המקום הכי גדול שאפשר להגיע אליו בחיים. זה תכלית היהדות, זה שיא היהדות. לחבר רוח לחומר. להפוך רעיונות למוצג פיזי, למוצג מוחשי, שרואים אותו בעיניים. להביא את הקדושה שלי אל תוך החיים עצמם, אל תוך מה שאני עושה. אם אני יודע לפסל לכבוד ריבונו של עולם, אם אני יודע להקדיש זמן לכבוד הקהילה, לכבוד בית הכנסת, להקדיש את הכישרון שלי לכבוד הקדוש ברוך הוא. זה הדבר הגדול ביותר שקיים. ולמה, כמו שנראה עוד מעט, האמת היא שבחומר יש פוטנציאל הכי גדול לקדושה. אנחנו טועים, אנחנו אומרים, מה זה החומר? הוא מת, הוא כפור, הוא כבוי, הוא דומם, אין בו כלום. זה שטות. היום יודעים שבחומר יש כזאת תנועה, יש כאלה חיים, יש כזאת אנרגיה שאין ברעיון הגדול ביותר. ואומרת לנו התורה, ואומרת לנו החסידות לפני מאות שנים, אם נדע לקדש חומר, אם נדע לכוון חומר, לתעל את החיים עצמם, עשינו את הדבר הגדול ביותר שקיים. נקדיש את השיעור, קודם כל לרפואה שלמה, להדס הטובה, בת לאה נחמה, בחורה צעירה שתהיו אצלה בשורות טובות וניסים גלויים בקרוב ממש, למרדכי בן אברהם, למנוחת הנפש, מנוחת הגוף, הצלחה בפרנסה, הצלחה במשפחה, ולזר החיה וקיימה, למנחם מנדל בן מרים ופרומת בת חנה. בשרות טובות אצל כל עם ישראל. כדי להבין את הדבר הזה, אנחנו רוצים להעמיק בשאלה שכבר עסקנו בה בשנים קודמות, ואני אגיד את האמת, לא הצלחתי. ניסיתי ועבדתי, ואני חושב שלא הצלחתי להגיע לנקודה, והיום אני חושב שנתקדם הרבה. לשאול את השאלה המהותית ביותר בנושא בית המקדש. אנחנו מתחילים השבוע פרשה רביעית וחמישית באותו נושא במשכן. הנושא הכי ארוך, הכי מפורט, הכי חוזר על עצמו בתורה. הנושא שהקדוש ברוך הוא לא יכול להיפרד ממנו. וכל אחד עם רגש, כל אחד עם הבנה, אמור לשאול את עצמו שאלה אחת. מי צריך את זה? מי צריך את בית המקדש? למה מצמצמים את האינסוף? למה מגבילים, למה מקטינים את הקדוש ברוך הוא? לוקחים את הבורא, היה הווה ויהיה, לית אתר פנוי מיני, נמצא בכל מקום, בכל שעה, בכל אדם, ומה אנחנו? מקטינים אותו לתוך ארבע קירות? לתוך קילומטר רבוע בהר הבית? צריכים להבין, בית המקדש במובן מסוים הגדיל את הקדוש ברוך הוא, אבל במובן אחר, הקטין כביכול, אמור להקטין כביכול את השכינה. למה? כי פתאום הקשר עם הקדוש ברוך הוא עובר רק דרך שם. למה? למה אלוקים צריך בית? מה הקשר בין רוח וחומר? למה אלוקים יכול להיכנס רק בבית עם 20 אמות ולא בבית עם 10 אמות? למה הוא יכול להיכנס רק בכסף ולא בזהב? מה הקשר בין מידות, בין משקל לבין אינסוף? זה כמעט כפירה. חז"ל אומרים שכשמשה רבינו שמע את הציווי ועשו לי מקדש, פרצה מתוכו זעקה. כמו ששלמה המלך צעק כשציוו אותו לבנות את בית המקדש. השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, ואף כי הבית הזה. מה זה, אנחנו מכניסים אינסוף לתוך סוף? בלי גבול לתוך גבול? מה הקשר בית לאלוקים? ונבנות לו שולחן לחם הפנים עם לחם כאילו שהוא אוכל את הלחם, ונרות המקדש כאילו להאיר לו את החושך? זה הרי כמעט גובל בכפירה. זה כמעט... השלב הראשון באמונה הוא לדעת שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף. שכמה שאנחנו מדמיינים אותו ומציירים אותו, הוא שום דבר מכל זה. אז מהי בכלל המצווה ועשו לי מקדש? למה היא מכוונת? מה הקדוש ברוך הוא צריך את זה? מה אנחנו צריכים את זה? מי צריך את זה? בואו נחשוב על זה רגע, שלפני הקמת המקדש, איפה היה הקדוש ברוך הוא? בכל מקום. כשיהודי רצה להקריב קורבן עד הרגע של הקמת המשכן, איפה הוא הקריב את הקורבן? באותו מקום שבו הוא עמד. נוח בערי הררת בטורקיה, מקים מזבח. למה הקדוש ברוך הוא לא שומע בטורקיה? הוא שומע בטורקיה. אברהם אבינו בנגב, מקים מזבח. בבית אל, מקים מזבח. יעקב ובית אל, מקים... איפה שהם נמצאים, מקימים מזבחות. למה? כי ההבדל בין הקדוש ברוך הוא לביני, שהוא נמצא בכל מקום. שהוא לא חומר, הוא לא גשם, הוא לא פיזי. הוא קם המקדש, נאסרו הבמות. הוא קם המשכן, פתאום הקדוש ברוך הוא נמצא רק במקום. בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. פתאום הקדוש ברוך הוא מצטמצם לירושלים. זה לא נוגע רק לימי המקדש, זה נוגע אלינו. כשיהודי רוצה לכוון ליבו לשכינה, הוא מכוון ליבו לירושלים. מכל העולם כולו מכוון לירושלים, מכוון לארץ ישראל, בארץ ישראל לירושלים, בירושלים למקום המקדש, במקום המקדש לקודש הקודשים. ואתה מסתכל על זה ושואל, רגע, למי אני מתפלל? לאדם או לאינסוף? אדם נמצא רק במקום אחד. האינסוף הוא אינסוף, הוא נמצא בכל מקום. אז מה פתאום לכוון את הרגליים לקילומטר רבוע או לשני מטרים רבועים בחדר קודש הקודשים? זה הפוך מכל מה שאנחנו רגילים לחשוב עליו. במילא השאלה הפשוטה ביותר, אגב, מי שהפנתה עליי פעם את השאלה הזו בצורה הכי נוגעת והכי מרגשת, הייתה אישה, ביתו של אחד המשתתפים כאן בשיעור, שהיום הוא כבר לא מגיע אחרי הקורונה, אבל בעיצומם של הקורונה התחלנו ככה את השיעורים צעד אחר צעד, ואני זוכר, זה היה שבת בעלותך, אני זוכר שהוא בא והביא לי שאלה מהבת שלו. אני אפילו רוצה לקרוא, שמרתי את השאלה הזו, כי היא כל כך חידדה לי את הפליאה של שלמה המלך, ואף כי הבית הזה. היא שואלת, בשביל מה לחזור לבתי הכנסת? היה לי כל כך טוב במניינים של החצרות. פתאום הקדוש ברוך הוא היה אצלי בבית. ככה היא אישה, היא מטופלת בילדים, היא לא יכולה לרוץ כל יום לבית הכנסת. אבל פתאום הקדוש ברוך הוא הגיע אליה הביתה. תקיעת שופר הייתה אצלה בבית, וקריאת התורה הייתה אצלה בבית, והריקודים של ספר התורה, בשמחת תורה, היו מתחת החלון שלה. היה כל כך טוב. לא הגבלנו את הרוח, לא עצרנו את הרוח. פתאום היה אפשר למצוא אותו בכל מקום. אז למה נקבעת ההלכה שאפילו אם יש לאדם מניין בביתו, ילך לבית הכנסת? לא רק ברוב עם הדרת מלך, אלא שאין תפילתו של אדם נשמעת, אלא בבית הכנסת. למה? הקדוש ברוך הוא יש אנטנות רק שם? ואם אני אתפלל בבית, הוא לא ישמע אותי? זאת זאת שאלה עצומה, אני רוצה להתחיל את השיעור דווקא מהשאלה הפשוטה, האמיתית, הכנה, של אישה ברמת הגולן. הקטע האחרון במובן מספר אחד. כמה התגעגע לתפילות החג אצלי בסלון. באותם ימים שכולם מפרקים את האוהלים ואת המנייני חצרות וחוזרים לבית הכנסת. להלל חגיגי בימות הפסח ולקריאה בתורה בחול המועד, זה הרי התחיל עכשיו במוצאי פורים לפני 3 שנים. בפסח כולנו היינו בסגר הראשון. כמה התגעגע לשלוש תפילות אצלי בבית, במרפסת ובסלון, בחיבור אישי ופנימי כל כך. כמה התגעגע לרוח הזו שלא רצים בסערה למנחה וערבית, אלא ניגשים בנחת ומתפללים ברוגע. וכנציגת הנשים, כמה שמחנו שהגברים לא נעלמים מהבית בזמנים הכי קריטיים, אלא פשוט ניגשים להתפלל, והנה הם בחזרה. באותם ימים של הקורונה אמר לי איזה גבר, אתה יודע מה הנזק הכי גדול שגרמה הקורונה? על זה גם עוד 50 שנה לא יוכלו לרפא. אשתי גילתה כמה זמן לוקח להתפלל מנחה ערבית. קודם הייתי נעלם לה לחצי יום. מה, את לא יודעת, היה ערבית, קריאת התורה, סליחות, וידוי, מוצא. פתאום היא גילתה שערבית 7 דקות, מנחה עם חזרת השעץ 9 דקות. הוא אומר לי, גם הרבה אחרי שנשכח מהקורונה, על זה אני עוד אשלם. והנה, אותה גברת מציינת השאלה, בואו נקרא אותה להבדיל. בשאלתו של משה רבינו שמות רבה למדלד, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה לי משכן. התחיל מטמיע ואומר, כבודו של הקדוש ברוך הוא מלא עליונים ותחתונים, והוא אומר, עשה לי משכן? ועוד היה מסתכל ורואה ששלמה עומד ובונה בית המקדש, שהוא גדול מן המשכן. ושלמה אומר, במלאכים א' פרק ח', כי האומנם יושב אלוקים על הארץ? הנה, השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי. באמת, הקדוש ברוך הוא שוכן במקום אחד? איך בכלל אפשר להכניס אותו בתוך אבנים, בתוך קרשים, בתוך עצים? איך, זה הרי חיבור של דבר והיפוכו. זה אוקסימורון להגיד בית להשם. זה כמו להגיד אוכל להשם. כמו להגיד נרות להשם. מה זה שייך? אנחנו צריכים נרות, לא הוא צריך נרות. ואני רוצה לדבר היום, נתחיל עם נקודה פשוטה שכבר דיברנו עליה בשנים קודמות. אבל נגיע לאחת הנקודות העמוקות והמרוממות ביותר והמהפכניות והחדשניות שדיברנו עליהם אי פעם. בית המקדש היה מפגש של רוח וחומר. שהקדושה נכנסה בתוך מוצרים פיזיים. היא נכנסה בתוך הגדרים של העולם הזה. היא לא נשארה ברעיונות. היא לא נשארה באמונות. היא לא נשארה בזיכרונות. הקדושה של בית המקדש נכנסה לתוך 4 קירות. לתוך שולחן ולתוך כיסא, לתוך כלי, לתוך מחבת ולתוך כלי להחזיק את הדם. הדבר הגדול ביותר הוא מפגש בין חומר לרוח. כשהחומר משקף את הקדושה. כשהחומר נעשה לשם שמיים, כשהנגר מנגר לשם שמיים, והבנאי בונה לשם שמיים, והתופר, הסנדלר תופר לשם שמיים, כמו אצל יורם טהרלב, זה הדבר הגדול ביותר שקיים. למה? לא רק בגלל החיבור לעולם. כי החומר הוא הדבר הכי גדול שקיים. הכי הרבה אנרגיה, פצצת אטום, אפשר לעשות מכפית, לא מהרעיון הכי גדול שקיים. הרעיון הכי גדול שקיים לא יכול להזיז כלום, אבל כפית ומזלג יכולים להחריב עיר שלמה. זה מה שהמיקרוסקופ גילה, את סודו של החומר. כמה עוצמה, כמה כוח, כמה אנרגיה רוחנית יש בתוכו של חומר. ועל זה התורה מדברת כבר לפני 3,000 שנה. ועשו לי מקדש, ואז ושכנתי בתוכם. לשכון בעולם הזה וברמות הגבוהות ביותר שיש, זה רק אם הקדושה מתחברת בתוך חומר. אז אם מישהו בא ושואל למה בית כנסת, מה לא טוב בחצר שלי? כי בחצר שלך אין אבנים שהתקדשו לשם שמיים. זה מדהים, זה מהפכה. אין כיסאות שהתקדשו לשם שמיים, אין ארון קודש שהתקדש לשם שמיים. זה מה שחסר, לא רוח, חסר חומר. צריך חומר שיחבר את השכינה עם העולם הזה, חומר שיעשה לשם שמיים, שם נמצאת האלוקות הגבוהה ביותר, הנעלית ביותר. כרגיל, אבל בואו נתחיל עם ההסבר הפשוט. מה באמת המטרה של בית המקדש? החסידות לא באה להמציא שום דבר. היא שואלת שאלות ששאל אותה, שמשה רבנו שאל אותה, ששלמה המלך שאל אותה. מה ההסבר הפשוט? למה צריכים בית מקדש? אנחנו מתפללים לירושלים. מה חסר לנו היום? היום יהודי עומד, איפה שהוא עומד, מרים את העיניים, נושא ליבו לשמיים, הוא נמצא עם הקדוש ברוך הוא. למה אנחנו צריכים בית? למה אנחנו צריכים אבנים? מה זה ייתן שאין היום? ההסבר הפשוט הוא מאוד פשוט והוא מאוד נכון. אנחנו צריכים מוחשיות. אנחנו צריכים לחוות דברים בצורה חושית. נכון שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אבל האדם לא יכול למצוא אותו בכל מקום. אנחנו, איך שאומרים היום, אנחנו צריכים אווירה. בוודאי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אבל אתה, אני, בשביל להיכנס לחוויה מסוימת, אני צריך אווירה. אני צריך חוויה חושית בחמשת החושים שמכניסה אותי לתוך זה. כל אחד מכיר את זה שנכנסים לבית הכנסת בערב ראש השנה. ומה המראה הראשון שצד את העיניים? הפרוכת הלבנה. כבר זז לך איזה נים בלב. ראש השנה מגיע, עשרת ימי תשובה, בסך הכל החליפו את הפרוכת, מפרוכת שחורה לפרוכת לבנה. אבל המראה החדש הזה, המראה הצח הזה, המראה הטהור הזה, כבר מזיז לנו משהו בלב. אנחנו בשביל לעורר את הנפש צריכים את הגוף. בשביל לעורר את הנפש צריכים אווירה, להבדיל אלפי הבדלות, בני זוג שיודעים שלחוצים בעבודה ובלגן. מה עושים? יוצאים. יוצאים לאוויר, יוצאים לפארק, מתיישבים על ספסל. אתה צריך מקום פתוח שמעורר משהו שכבר שכחת, שבלחץ של החיים אתה לא יכול להחזיק אותו. למה? הנפש היא נפש. אבל הנפש צריכה מוחשיות בשביל להתעורר למשהו, בשביל לחוות משהו. ומילא בפשטות אומר הרמב״ם במילה אחת במורה נבוכים, אני קורא במובן מספר 2, כל הכוונה במקדש, כל הכוונה, הוא כותב, שתיווצר התפעלות בלב הפונה אליו ושיפחד ושיראה. ארמון מלך מעורר יראה. אני יכול להאמין במלך גם קודם ולדעת עליו גם קודם, אבל לראות את הארמון ולראות את החיילים ולראות את הפאר ולראות את האדר, זה מעורר יראה, זה מעורר ענווה. אז למה אנחנו מבקשים שיבנה בית המקדש במהרה בימינו? כי אנחנו רוצים לחוות קדושה. האדם טבעו שהוא חווה דברים דרך העיניים, דרך האוזניים, דרך המגע, דרך התחושה. היום אני יכול לחלום על הקדוש ברוך הוא, ואחרי רגע לחלום על משהו אחר. זה גם לא יהיה חזק כמו חוויה חושית שנראה מול העיניים. אם פתאום רכב יצפור, אני אשכח את כל המחשבות שלי. אני צריך את ירושלים בשביל להיכנס לאווירה הזו בצורה פנימית, להרגיש שמלוא כל הארץ כבודו. להרגיש שאלוקות זה דבר אמיתי, שנוכחות השכינה היא דבר אמיתי. אמרנו על זה פעם משל ואני אחזור אותו שוב. משל מושלם, אין בעולם משלים כל כך טובים כמו המשל הזה. פרנץ יוזף היה אחד האנשים שהקימו את אירופה, שבנו את אירופה, הקים את הממלכה האוסטרו-הונגרית, היה 68 שנים קיסר של אוסטריה, 68 שנים, חיים שלמים. נדמה לי שיותר ממנו היה רק שליט לוקסמבורג, שהיה 72 שנה. אבל הוא היה 68 שנים קיסר, רוב השנים של הממלכה האוסטרו-הונגרית. ובשלב מסוים שאדם הוא כל כך גדול, הוא כבר הופך לנצח. הוא כבר בטוח שהעולם לא יסתדר בלעדיו, שהוא כבר חלק מהיסודות שהעולם עומד עליהם. אז בזקנותו הוא רוצה להקים איזשהו משכן שיזכיר לנצח, יזכיר לעד את פרנץ יוזף. הוא פונה לאדריכל הכי גדול באירופה, אומר לו, תשמע, הכסף נתון לך, והבניין לעשות בו כתוב בעיניך. תיצור איזה מונומנט, איזה סמל, שיזכיר אותי לעד. שעוד 500 שנה יבואו אנשים לוינה, ידעו, היה פרנץ יוזף. כמובן, מה בונים בוינה? אופרה. והוא יושב ועובד 5 שנים, ומקים איזה מגדל, איזה פגודה, איזשהו סמל באמת שאירופה לא ידעה, שיזכיר לעד את זכרו ושמו של פרנץ יוזף. מגיע היום הגדול, 5 שנים, פרנץ יוזף לא ביקר שם. רק הכרטיס אשראי היה פתוח, תיקח מה שאתה רוצה. אחרי 5 שנים, מגיע היום הגדול שהמלך בא לראות את המקום. המקום שיזכיר אותו לעד, הרבה אחרי שהוא לא יהיה כאן. האדריכל משלב את החגיגה הזו, את חנוכת הבית, עם איזשהו באמת ערב ראשון באופרה, מזמין את 3 הטנורים הגדולים. מגיעים 5,000 איש, כל האליטה של וינה, באה האליטה התרבותית של וינה, באה לערב הזה, אל חנוכת הבית, לכבודו של פרנץ יוזף. 8 בדיוק. הפעמונים נשמעים מרחוק, השיירה המלכותית מתקרבת. האדריכל עומד בחוץ, חנות בתוקסידו, כולו רועד, הרגע הגדול בחייו, שפרנץ יוזף יראה את המונומנט הזה. המלך מתקרב עם הכרכרה, אפילו לא יורד ממנה. הוא רק פותח את הווילון, מסתכל על המבנה האבן הזה, ונותן צעקה. בורים ועמי ארצות, אפס אפסים, חסרי תרבות, נבערים. שמי לא יקרא על הבית הזה? מי יצר את היצירה המכוערת הזו? טוב, האדריכל יודע שהוא צריך להתחיל להגיד וידוי, נותרו לו כמה דקות פה בעולם. הוא רק ניגש לכרכרה לדעת, במה דנתוני, מה חטאתי? כל העולם מתפעל מהיצירה הזו. מלמד אותו פרנץ יוזף פרק א' בתרבות. הוא אומר לו, תראה, אופרה, לא, אולם אופרה לא מקימים בקומת הכניסה. אולם אופרה מקימים בקומה שלישית, בקומה רביעית, כדי שאדם ישאיר את הבוץ מאחוריו. אנשים נכנסים לאופרה, הם לא יכולים ברגע אחד להיכנס לתרבות גבוהה, להיכנס למוזיקה קלאסית. הם באים מצעקות, מצרחות, מהפגנות הם באים, מחסימת כבישים. אתה רוצה שהם יירגעו עכשיו לשמוע מוזיקה קלאסית? הם יכולים? אתה שם את הקומה, את הגלריה, אתה שם בקומה רביעית. בקומה ראשונה, בן אדם מעביר את הטלפון הרטט. בקומה שנייה הוא מחבא אותו. בקומה שלישית הוא משאיר אותו אצל מישהו אחר. עד שהוא מגיע לקומה רביעית, עם כל 20-30 מדרגות נוספות, הוא משאיר מאחוריו את הבוץ ונכנס לחוויה חדשה. איך אנחנו נברך עוד מעט? גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. אפילו מאור לחושך אי אפשר לעבור ברגע אחד. אנחנו צריכים לגלול, כמו שגוללים את ספר התורה בשמחת תורה, מי? וזאת הברכה לבראשית. כל מעבר בין מצבים, מעבר רגשי, מצריך זמן, מצריך הסתגלות, לעבור ממצב אחד למצב אחר. במילא אומר לנו הרמב״ם, להבדיל, בית המקדש נועד למטרה אחת, לעורר התפעלות. למלך יש ארמון, לקדוש ברוך הוא יש בית מקדש. זה המקום שאנחנו חשים את הנוכחות שלו, לא רק מאמינים ויודעים, אלא רואים, מרגישים, הקטורת, נרות המנורה, הסמל של ארון הברית, הקרובים המאורים זה בזה. כל הדברים האלה לוקחים את הרעיונות, הופכים אותם למוחשי, הופכים אותם למשהו שאפשר לגעת בו, אפשר להרגיש אותו. רבי אברהם בן הרמב״ם אומר, זה הפירוש וזה שער השמיים, יעקב אבינו חווה וזה שער השמיים. מה הוא מתכוון וזה שער השמיים? לקדוש ברוך הוא, לשמיים יש שער? לא, זה המקום שנותן לנו הרגשה של שער השמיים. כשאני בא מתוך התבוננות ומודעות ורואה את ירושלים, אני מקבל הרגשה של, של השמיים יש שער. לשמיים יש מקום לעבור אליו. נו, מכירים את זה הרי שביבי נתניהו היה איזה דונלד טראמפ, הוא נכנס לטראמפ, הוא רואה על השולחן טלפון אדום. טראמפ שואל מה זה, ביבי שואל מה זה, הוא אומר זה טלפון לשמיים. אתה מחייק פה, הקדוש ברוך הוא מרים, אתה מבקש מה שאתה רוצה. ביבי חושב מה לבקש, הוא יוצא נשיא ארצות הברית, יש הרבה מה לבקש. טראמפ אומר אבל תקצר כי זה שיחה טרנס-אטלנטית, זה שיחה בינלאומית, אז תקצר כל דקה, זה 100,000 דולר. טוב, ביבי מרכז, ביבי מומחה בלסגור את זה במשפטים קצרים, ומנסח לקדוש ברוך הוא את מה שהוא רוצה. אחרי שנה טראמפ משיב ביקור גומלין בירושלים. הוא נכנס אצל ראש הממשלה ורואה על השולחן טלפון אדום. מה זה? טלפון לקדוש ברוך הוא. טוב, טראמפ הגיע לעיר הקודש, יש לו הרבה מה לבקש. הוא מתחיל לחשוב איך להכניס את זה בכמה מילים קצרות. אומר לו ראש הממשלה, אתה לא צריך לקצר. מפה זה שיחה מקומית. מה הפירוש וזה שער השמיים? אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, לא של השמיים יש שער. פה האדם מקבל את החוויה, את ההרגשה של השמיים יש שער. וזה שעל ידי הכוונה אליו יתעלה, תגיע ההשגה למי שידע והתכוון, כאילו מקום זה שער להיכנס אל מי שתיארו שהוא יושב בשמיים ורוכב שמיים ברוך הוא. אז זה ההסבר הפשוט שכבר דיברנו עליו בשנים הקודמות. אני אבל בכל אופן רוצה לומר עוד שתי דקות לפני שניגשים לעניין עצמו, שהתפיסה הזאת, אודות החושניות, המוחשיות של, המשכן, היא מאוד מאוד חשובה. היא קשורה למחלוקת הכי גדולה והכי יסודית בפשט בנוגע למשכן. אי אפשר להגיע לפרשיות ויקל פקודי בלי להזכיר את המחלוקת הזו, לפחות במילה אחת, למרות שהיא לא נושא השיעור שלנו. אבל פשוט בשביל הידע, בשביל האינטליגנציה, זה הנושא החשוב ביותר. יש שאלה שמטמיעה כל אדם שקורא את רשת הפרשיות האלו, מתרומה עד פקודי. מתי נאמר הציווי לבנות משכן? צד אחד פרשיות תרומה תצווה נאמרו מזמן, מיד אחרי מתן תורה. כנראה בימים שמשה רבנו היה למעלה, ב-40 יום הראשונים, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו ועשו לי מקדש, שתי פרשיות שלמות ועוד רבע פרשת תישא, שליש פרשת תישא. ואז חטא העגל, ואז אנחנו מגיעים לפרשת ויקהל פקודי, ומשה בפועל מוסר לנו את הציווי מתי? רק למחרת יום הכיפורים. אחרי שהוא יורד בפעם השלישית עם הלוחות השניות. ואתה שואל ואומר, רגע, מתי משה שמע את הציווי? אם זה כמו שבתורה, שהוא שמע את הציווי לפני חטא העגל, למה הוא לא מסר אותו קודם? מי הרשה לו לעכב את הציווי? הוא יורד למטה, שובר את הלוחות. שבר, מכל סיבה שלא תהיה. אבל לא, למה לא מסרת את הציווי? שתי פרשיות קיבלת לבנות משכן. יותר מזה, הוא עלה לשמיים בפעם השנייה וירד בכפתת אב. והקדוש ברוך הוא מצווה אותו כבר להכין את הלוחות השניות. למה אז הוא לא מוסר את הציווי על המשכן? מה הפשר ההתמהמהות הזאת? ועשו לי מקדש, המצווה הגדולה ביותר. זה מתעכב מפרשת תצווה, עד אחרי חטא העגל, עד אחרי שהוא יורד ביום הכיפורים. למה? באמת רש"י מחדש חידוש עצום, שאין מוקדם ומאוחר בתורה. צריכים לסדר את הפרשיות אחרת. למעשה הציווי על בניית המשכן ניתן לו רק אחרי יום הכיפורים. זאת אומרת שבעצם הסדר הנכון בחומש שמות הוא אחר. קודם כל חטא העגל שהיה ב-17 בתמוז, ורק אחר כך הציווי לבנות משכן תרומה תצווה, ואחר כך הפרשיות שלנו ויקל פקודי, קיום הציווי. זה היה צריך להיות תיסה, תרומה תצווה ויקל פקודי. כך אומר רש"י, אין מוקדם ומאוחר בתורה. למה? כדי לפתור את הבעיה הזו. אם זה ניתן קודם, למה משה מתמהמה, מאיפה הוא מקבל את הרשות עד אחרי יום הכיפורים, לא למסור את הציווי? ומי נתן לך לחדש את הציווי? אם חשבת שהציווי פקע בגלל חטא העגל, איפה הקדוש ברוך הוא אמר לך עכשיו למסור להם את זה? מה רש"י מתכוון לומר? יש עומק שכתוב בכמה, אני אביא את זה מהספורנו, אבל זה כתוב אצל הרבה מפרשים. בעצם זה כתוב בכוזרי, זה כתוב אצל גדולי המפרשים. מה רש"י רוצה לומר לנו? אם המשכן ניתן לנו אחרי חטא העגל, מה בעצם רש"י רוצה לומר? יש פה רעיון עצום בהשקפה. המשכן היה מענה על חטא העגל. המשכן היה מענה לצורך הנפשי שיצר את חטא העגל. מה הסיבה שהם חטאו בחטא העגל? מה הם משוגעים? שש שעות הגננת לא נמצאת, אתם מפרקים הכל? לא. כתוב בכוזרי, חטא העגל הוא צורך. יש לאדם צורך לראות. אדם לא יכול להאמין בישות אבסטרקטית מופשטת. למה הכוח של עבודת אלילים? למה כל כך הרבה אנשים נוהים, נעו אחרי עבודת אלילים? גם אנחנו. הפסיקה עבודת אלילים כי הנביאים ביקשו מהקדוש ברוך הוא שיקח אותה. אנשי כנסת הגדולה ביקשו שיקח אותה. אבל בלי זה, גם אנחנו נהינו אחרי עבודת אלילים. מנשה, גדולי ישראל. כולנו נהינו אחרי עבודת אלילים. למה? כי בעבודת אלילים יש פיתוי. רואים אותה. שומעים אותה. אפשר לגעת בה. זה מתכת, זה עץ, זה אבן. זה משהו קיים. כשאתה עובד משהו קיים, אתה מקבל תגובה. אתה יודע מה עשית, אתה מרגיש מה עשית. אבל אנחנו, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, מאמינים בכל מופשט, כל אבסטרקטי. זה מאוד קשה. הוא יש, הוא אין, מה הוא, מי הוא, הוא רואה אותי, הוא שומע אותי. לעבוד בדמיון, זה מאוד קשה. אומר הכוזרי, מה עם ישראל רצה בחטא העגל? נאבד מורגש. הוא רצה לעבוד כל... אז קודם היה להם כביכול את משה רבנו, שהיה עדות לקיומה של השכינה. עכשיו שמשה הלך, אז הם מחפשים משהו אחר, פיזי, שאפשר לעבוד אותו, שאפשר לראות אותו, שאפשר לשמוע אותו, אפשר ללכת אחריו. הם לא מחפשים תחליף לאלוקים, כי לאלוקים לא קרה כלום. הם מחפשים תחליף למשה רבנו, נאבד מורגש. רש"י רומז על זה. אומר רש"י, לכן המשכן ניתן אחרי חטא העגל, כדי לספק את הצורך הזה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אתם צריכים נאבד מורגש, הנה יש לכם בית המקדש. הם מחפשים תחליף למשה, לא תחליף... ולכן בית המקדש או המשכן נותן את אותו מענה. כי כשאתה נכנס למשכן, אתה מריח את הקטורת, אתה רואה את אור הנרות, אתה רואה את החוט האדום שהופך ללבן, אתה רואה את העשרה ניסים, אז אתה יודע שאין זה כי אם בית אלוקים. האמונה הופכת למוחשיות, זה עונה על הצורך האנושי הכי פשוט שיש. תראה לי, תעורר אותי, תזעזע אותי, תטלטל אותי. אל תשאיר את זה ברמה של רעיונות. אז זה מתאים מאוד לפירש. טוב, נחזור לענייננו, אבל כמובן, שמעניין שרש"י אומר את זה, אבל לפחות בגלוי, בפשט, אי אפשר להגיד בפשט, כי רש"י הוא הרי דרך הפשט, אבל בפשטות נגיד, הרי למעשה, הציווי על המשכן נמצא לפני חטא העגל. ככה זה בתורה, ובאמת הרמב"ן ככה סובר שדברים ככתבם. איי, למה משה עיכב את זה? כי כשהוא ראה את הלוחו, את השבר, הוא חשב שהם לא מתאימים. ברגע שהקדוש ברוך הוא מחל, אז הוא הבין שהציווי שנאמר קודם חוזר להיות אקטואלי וחוזר להיות רלוונטי, והוא מסר אותו לישראל. חייבים לומר ככה, לפחות קל יותר להגיד, מסתבר, פשוט יותר להגיד, שהמשכן עומד בעניין לעצמו, ולא רק כמענה על חטא העגל. אז מה הנקודה? בואו נגיד באמת את אחת הנקודות הכי עמוקות, אולי הכי עמוקה אפילו, שדיברנו עליה אי פעם, ולנסות בכל זאת לתת לה איזה שהן אותיות גשמיות, כדי שנוכל להבין במה מדובר. בית המקדש או המשכן, כמו שאמרנו, היו מפגש בין רוח לחומר. זה היה הרגע שהרוח יצא מהנפש, יצא מהדמיון, וחדרה לתוך החפצים הגשמיים בעולם הזה. ואומר לנו הקדוש ברוך הוא, תשמעו, יש דבר יותר גדול מרוח. יש דבר יותר גדול מדמיון, כשהחומר מתקדש. כשהחומר הפיזי הדומם, מכוון לשם שמיים, נעשה לשם שמיים, משקף שם שמיים, זאת קדושה יותר גדולה מאשר הרוח כשלעצמה, מאשר כשאתה עובד אותי בדמיון. ולמה? אבל אנחנו רוצים לומר נקודה עצומה. וזאת באמת מהפכה אמיתית. והחסידות דיברה על זה לפני מאות שנים, כשהמדע עוד לא דיבר בצורה כזו. כי החומר, יש משפט חסידי אחד, כל הגבוה גבוה ביותר נופל למטה מטה ביותר. כשאתה רואה את הדבר שנפל הכי רחוק, אתה יודע שהוא מושרש הכי גבוה. כשיש אבן בחומה, ככל ששורת האבנים גבוהה יותר, ככה האבנים יפלו רחוק יותר. כשאני רואה אבנים רחוקות מהחומה, אני יודע שהם באו משורה מאוד גבוהה. אם אני רואה דבר נמוך, אני יודע ששורשו גבוה. ככל שהוא נפל נמוך יותר, ככה הוא מעיד על השורש הגבוה שלו. רק הגבוה יכול ליצור דבר כל כך נמוך, דבר כל כך מנוגד לו וסותר לו. דהיינו, החומר הנמוך, הקפוא, הוא בעצם משקף בתוכו את הקדושה, את הפוטנציאל לרוח הכי גבוהה שיש. עכשיו זה נשמע כמו פנטזיה, נכון? הרוח, הדומם, הקבוי, הקפוא, הקר. ון לובנהוק היה אחד האנשים ששינו את העולם, שנתן לכולנו חיים, שלימד אותנו על החיים יותר מכל אדם אחר לפניו. הוא היה בחור הולנדי צעיר שניהל חנות בדים. מוכרי בדים באותה תקופה היו משתמשים בזכוכית מגדלת בשביל לבחון טוב את איכות הבד. צריכים לראות את הצפיפות של החוטים, את האיכות של התפירה, את הסוג של הבד. אז מוכרי בדים באותה תקופה השתמשו כל הזמן בזכוכית מגדלת. אבל הוא רצה להגדיל יותר. הוא רצה לראות יותר לעומק, לראות עצמים יותר קטנים שזכוכית מגדלת לא רואה אותם. אז הוא היה לו ספורט, לפתח מיקרוסקופים. המיקרוסקופ כבר הומצא לפניו, גם בהולנד, אבל הוא רצה לפתח ולשכלל יותר. אם המיקרוסקופ בימיו הגדיל פי 20, הוא רצה להגדיל פי 200, פי 400. להגיע באמת לראות עצמים כאלה שאין שום דרך לראות אותם. והוא המציא עוד ועוד פרי מיקרוסקופים, והוא היה האדם הראשון שגילה תגלית ששינתה את העולם. הוא ראה חיידקים. פתאום הוא גילה שבתוך החומר המת הזה יש חיים. והחיים האלה שנמצאים בתוך החומר, הם מכריעים את החיים שלנו. כשאדם בריא הוא אדם חולה, זה בגלל שהתלבש לו, חדר לו משהו, אל תוך האור, אל תוך הבשר, אל תוך הדומם, אל תוך העצם. חלפו עוד שנים. המיקרוסקופ הלך והשתכלל, ואז התברר שלא רק שבחומר יש חיים, וזה דבר מדהים, אלא שהחומר עצמו חי. לא חי במובן הנפשי, למרות שמבחינה חסידית יש ניצוץ אלוקי בכל דבר שמחיה אותו, אבל חי במובן התנועתי. היום אנחנו יודעים עם המיקרוסקופ שהחומר הוא מקום מלא תנועה, מלא חיים. האטום, בתוכו של האטום, יש תנועה אדירה של החלקיקים הקטנטנים שבתוכו. הם טסים במהירות מטורפת, מסתובבים סביב עצמם. אז החומר הוא לא מת, והחומר הוא לא דומם, החומר הוא מלא תנועה. הוא מקום מלא התרחשויות בלתי פוסקות. אבל מה שיותר מדהים, וזאת התגלית שבאמת שינתה את העולם, ונקווה שלא יותר מדי תשנה את העולם, זה הנושא של פצצת האטום. מה הם גילו האנשים של פצצת האטום? שבכפית ומזלג יש יותר אנרגיה מאשר ברעיון הכי גדול בעולם. שכמה טונות של אפר יכולות להחריב את העולם. מה זה בסך הכל האורניום? זה סוג של אפר. אבל אם אתה מצליח לבקע את האטום עצמו, הפיצוץ שלו, התנועה שלו יוצרת פריצה כזו שיכולה להחריב את העולם. פתאום מתגלה שהחומר הזה שנראה לנו, מי שמכיר את הסיפור של לוס אלמוס, הניסוי הראשון בפצצה. מתי זה היה? ביוני, יולי 45, אחרי סוף המלחמה. התקפצו שם במדבריות של ניו מקסיקו כמה עשרות אנשים, אגב שרובם היו יהודים, פרויקט מנהטן, לנסות את הפצצה הגרעינית הראשונה. כשהם פוצצו את המרעום, הם כותבים, רוברט אופנהיימר, שהיה אבי תוכנית הגרעין, הוא כותב שהפטריה, זה עלה, הלהבות של האש טיפסו לגובה 12 קילומטר, לגובה 12 קילומטר, שמעו את ההדף למרחק של 300 קילומטר. והוא אומר שהפטריה האירה יותר מ-1,000 שמשות. יותר מ-1,000 פעמים אור השמש. אבל מה הם פוצצו? כמה טונות אפר? פתאום התברר שהחומר הזה, הוא פצצה, יש בו כל כך הרבה כוח, כל כך הרבה אנרגיה, שיכולה להחריב את העולם. אבל אני רוצה ללכת עוד מהלך. זה מהלך מדעי. אבל בואו נלך למהלך חסידי. חסידי מדעי. אומר הרבי הרש"ב נקודה מדהימה. לא רק שהחומר הוא כלי לאנרגיה בכלל, לאנרגיה חומרית. אם אפשר להתבטא ככה. החומר הוא כלי לאנרגיה הכי רוחנית שיש. תשמעו דבר מדהים, מדויק, זה תגלית. מה הדרך היחידה להעביר נפש? מה הדרך היחידה להעביר תכונות? אבא רוצה לשכפל את עצמו, להעביר את עצמו לבן. אין לו דרך להעביר נפש. הוא יכול למסור שיעור שיהיה איינשטיין, שיהיה שלמה המלך, המסבירן הגדול ביותר בעולם, שמדבר ב-3,000 משל. הוא יכול להסביר את עצמו, הוא לא יכול להעביר את עצמו לילד. הוא לא יכול להעביר את השכל שלו לילד. אם לילד יש כישרונות, הילד יבין. אם הילד אין כישרונות, הילד לא יבין. מה הדרך היחידה להעביר DNA? מה הכלי היחיד בעולם להעביר את האנרגיה העדינה והמופשטת ביותר שקיימת? טיפה גשמית. הדבר הכי מתונף, הכי מסריח, הכי נמוך עלי אדמות, זה הכלי להעביר את הנפשיות הכי עמוקה. אז זה חומר או זה רוח? החומר הזה שנראה לנו כל כך כפו, רבי רש"ב מביא עוד דוגמה, הוא אומר אותיות. איך מעבירים שכל? עם אותיות, אבל מה עם אותיות? אותיות בסופו של דבר הן מציאות גשמית. אפשר לבחון אותם עם גלי קול, אפשר לשמוע אותם, אפשר למדוד אותם. האותיות האלה הם כלים להעביר את השכל המופשט העמוק ביותר, ללמדך שהחומר הוא לא רק חומר. החומר הוא אוצר שנושא בתוכו בלי סוף רוח. אנרגיה כזו ואנרגיה אחרת, אנרגיה מופשטת ומופשטת פחות. אבל החומר הזה נושא בתוכו בלי סוף כוח. כמו שזה בגשמיות, ככה זה ברוחניות. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני רוצה אתכם. לא רעיונות, לא שתעבדו אותי בבית הכנסת עם בעצימת עיניים. אני רוצה את מה שמעניין אתכם. מה מעניין אתכם? מה מעסיק אתכם? אתכם מעסיק חומר. מהרגע שאדם פותח את העיניים, עד הרגע שהוא עוצם אותם, וגם בזמן שהוא ישן, עם מה הוא מתעסק? עם חומר. עם פטיש ומסמר ושולחן וכיסא. אלו החיים האמיתיים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות שם. אני רוצה שתיתנו לי את השולחן, שתיתנו לי את הכיסא, שכל אחד יחשוב עם הכישרון שהקדוש ברוך הוא נתן לו. איך הוא עובד את השם עם הכישרון הזה? איך הוא מחבר את הקדוש ברוך הוא עם תוך המציאות הגשמית, עם תוך החיים הגשמיים עצמם? אספר על זה סיפורון קטן. יש יהודי שכולם מכירים אותו. ברוך נחשון. מכירים את הציורים של ברוך נחשון, הציורים המופשטים, האבסטרקטיים. מה? מחברון. מדהים איך ברוך נחשון הפך להיות, כמעט לא היה ברוך נחשון. ברוך נחשון נולד בבית דתי לאומי, פועל המזרחי בחיפה, למד בישיבות של הפועל המזרחי. ואז בשלב מסוים אחרי הצבא, חבר אומר לו, תשמע, בכפר חב"ד יש התרחשות מעניינת. יש ישיבה, יש התוועדות, מנגנים נגונים. ברוך עם הנפש הציורית שלו, הגיע שם להתוועדות של יוטט כיסא ובהזדמנות אחרת, ונשבע. נשבע בקסם של הנגונים והחליט להישאר. הוא המשיך ללמוד ציור, אבל הוא התחיל לחשוב שאולי זה כבר לא בשבילו. הרבי מדבר על שליחות, והרבי מדבר על הפצת תורה, והרבי מדבר על עבודת השם. ומה למשוך במכחול? מה זה נוגע אליו בכלל? אחרי החתונה עם שרה נחשון, אלה שבנו את היישוב היהודי בחברון, אחרי החתונה איתה, הם מגשימים את החלום ונוסעים לרבי. והוא מגיע לרבי, הוא היה 3 שעות ביחידות. והוא אומר לרבי את הבעיה שלו, אני אוהב לצייר. אני יודע לצייר כבר מהגן, הגננת את השומרת, את הציורים שלי. אבל זה נראה לי בזבוז זמן. בשביל מה לי לצייר? מה זה קשור לעבודת השם? הרבי אמר לו מילים כבירות. הרבי אמר לו, דורי דורות שלא תקנו את חוש הציור. התפקיד שלך זה לתקן את חוש הציור. זה להביא לקדוש ברוך הוא את חוש הציור. זה להעלות את החוש הזה, לתקן, לברר את החוש הזה. להביא את הקדוש ברוך הוא גם אל המכחול. והרבי אומר לו, אני אשלם לך חיים של שנה. כמה שעולה לכם לחיות לשנה הקרובה, אני אשלם שתוכל ללכת ללמוד ברוגע. והרבי פרנס אותו שנה שלמה, שילם לו שכר דירה וכל המסתעף, כדי שיוכל ללכת, הרבי גם נתן לו שם של איזשהו ארכיטקט באמריקה, מהגדולים בעולם בתחומו, שיפנה אותו לצייר לאומן שעומד מספיק ברמה שלו, שיוכל ללמד אותו. אחרי שנים הוא כבר התחיל לצייר את ירושלים ואת חברון ואת המלאכים והשרפים שסביב ירושלים. והוא חשב שהגיע הזמן לעשות תערוכה בניו יורק, שם יש כסף. הוא לקח איתו 30-40 ציורים ונסע לאמריקה. הוא נכנס לרבי עם 2 ציורים להראות דוגמה, הרבי, מה יצא ממני? הרבי שואל אותו, איפה התערוכה? אז הוא אומר, אני מסתובב איתה, באיפה שאנשים מתעניינים. הרבי אומר לו, אני רוצה גם לבוא לתערוכה הזו. והרבי יצא והיה כמעט שעה בתערוכת הציורים שלו, וצריכים להבין, זה אחת היציאות היחידות בהיסטוריה של הרבי מהחדר, הוא לא יצא לשום מקום. לאן הוא יצא לראות את הציורים? היה שם כמעט שעה, ועבר ציור וציור ועיר. הרבי שאל אותו אם אנשים קונים. אז הוא אמר, אם שומעים את המחירים, הם מתעלפים. הרבי אומר לו, אז תמכור לאנשים בריאים. ככה הרבי הלך מציור לציור והעיר והעיר והתעניין. מה הרבי רצה לומר לו? כולנו עושים דברים גדולים. אבל מי שמצליח להביא את זה לחומר, מי שמצליח להביא את זה לעולם, יוצר, איך אומרים היום? פיצוץ גלקטי. יוצר היום מחבר את האינסוף עם הסוף. מביא עד כמה שהאינסוף הוא גדול, האינסוף הוא אינסופי, אבל כשהאינסוף מתחבר עם הסוף, זה פי אלף יותר גדול. זה פי אלף יותר מרומם. דווקא כשהחומר מתקדש, דווקא כשאנחנו מסכילים לקחת את כל האמונה שלנו ולהוציא אותה מבית הכנסת, להוציא אותה מבית המדרש, להביא אותה למשרד. וכל אחד יחשוב איך במשרד שלו הוא בונה בית מקדש. האם ביצירות עצמם שהוא מיוצר, או לפחות להניח קופת צדקה, להניח קופת צדקה במשרד, לארגן מניין תפילה במשרד, לארגן שיעור. זה הפירוש להקים בית מקדש. להקים בית מקדש זה להפגיש בין רוח וחומר. לקחת את כל הרעיונות הגדולים וליצור להם יתד, ליצור להם ביטוי בתוך החיים שלנו עצמם. זה המקום הגדול ביותר, זה האור הגדול ביותר, זאת הנחת רוח הגדולה ביותר שיש לפני הקדוש ברוך הוא. בואו נקרא קטע מדעי בשפה חסידית, בספר המאמרים תרנ"ט, מובא מספר 3, כותב הרבי הרש"ב. הוא אומר, אני מוכר רעיונות, אני מוכר שיחות, אני מוכר מאמרים. אני לא יכול לייצר ילד. לייצר ילד יכולה רק טיפה גשמית. להעביר את הנפש, הכלי היחיד, זה החומר. מה שנראה לנו כל כך נמוך וכל כך מסואב וכל כך מתונף, זאת הדרך היחידה להעביר את הנפש. ללמדך שהחומר הוא ממש לא רק חומר. כותב הרבי בספר המאמרים תפרש נוטט בהתחלה, ידוע הפרש בין השפעת השכל מרב לתלמיד, שהיא שפע רוחניות, ובין השפעת הטיפה שהיא השפעה גשמית. דהשפעת השכל היא רק הערה לבד, והראיה שאינו נעשה מזה מציאות חדשה. אפשר להגיד רעיונות יפים, מה זה פועל? שום דבר. דמי שאינו בעל מוכין, כמה שישפיע לו, תדבר אליו דברי שכל, זה לא יכניס לו שכל, לא יועיל מאומה, וכמאמר העולם, ראש אי אפשר לשתול. מה שאין כן בהשפעה גשמית, נשפע מהות המוכין ממש, עד שמוליד נפש שלם במוכין וכל כוחות נפשו. פשוט לא יאומן. כשאתה מעביר טיפה, אתה מעביר את הנפש. אתה מעביר את אבא עצמו ומשכפל אותו, עד שנעשה הבן כמו אב ממש. וההשפעה הזו נמשכת בטיפה גשמית, משום דהמשכת העצם אינה יכולה להיות דרך הרוחניות, כי אם בגשמיות דווקא, דנעוץ תחילתן וסופן. חשבתי אולי, שזה ההסבר באחד הסיפורים הכי יפים על בית המקדש בימינו, על המשכן בימינו, ואולי זה ההסבר החסידי לסיפור היפה הזה. היה אחד מגדולי רבני צפת לפני 300 שנה, רבי מוישה חגיז, יש לו ספר משנת חכמים, והוא מספר סיפור מופלא שהתרחש 200 שנה לפניו, בזמן הארי הקדוש. הייתה אז התקופה שהגיעו האנוסים, האנוסים מספרד ברחו לכל העולם, רבים מהם גם הגיעו לצפת. זו הייתה אחת הסיבות לפריחה של צפת, לגורי הארי. היו יהודים ספרדים מגדולי עולם שהגיעו לצפת. והוא מגיע, והוא מספר באותו זמן, יש יהודי תמים, באחד מבתי הכנסת בצפת. הרב הגיע ערב שבת, אולי פרשת ויקל, פרשת פקודי, הפרשיות האלו של המשכן, והרב דיבר על לחם הפנים. כמה הקדוש ברוך הוא נהנה שבשבת הגישו 12 חלות, 12 לחמים, לכבודו של ריבונו של עולם. והיום אין לקדוש ברוך הוא לא לחם ולא חלה ולא שולחן. אנחנו כל כך יתומים, ואתה אין לנו, לא אישים ולא קורבן. היהודי התמים שמע את הסיפור ולא הבין מה הבעיה. להפות לחמים? גם אשתי יודעת להפות לחמים. חזר הביתה ואמר לאשתו, בשבת הבאה אנחנו מכינים לחמים לכבוד הקדוש ברוך הוא. את הופיע את החלות ואני אביא אותם לבית הכנסת. האישה התקדשה והתארה. וכבר מיום רביעי קנתה בקדושה את הקמח וניפתה אותו 16 פעמים. ובערב בליל ביום חמישי בלילה עבדה כל הלילה לאפות את הלחמים לכבוד את החלה הגדולה לכבוד ריבונו של עולם. יום שישי בצהריים היהודי הולך למקווה, יוצא מהמקווה בסילודין, לוקח את החלה, נכנס לבית הכנסת, פותח את ארון הקודש ומניח לכבוד הקדוש ברוך הוא את המנחה. הנה ריבונו של עולם, רצית החלה, קח חלה. הוא יוצא מבית הכנסת, אחריו נכנס השמש לנקות את המקום, והוא מסוחרר. כבר 3 ימים הוא לא אכל שום דבר. אשתו רעבה ללחם, ועוד מעט תבוא השבת, ואין לו אפילו מעות לקנות חלה לשבת. הוא מחליט לפרוק את הלב לפני הקדוש ברוך הוא. הוא ניגש לארון הקודש, הוא לבד בבית הכנסת, הכניס את הראש פנימה והתחיל לבכות, ריבונו של עולם תשלח חלה לשבת. פתאום הוא מרגיש ריח שהוא לא הריח מעולם. חלה כזאת, אין בה מאפיות. תודה ריבונו של עולם, הורדת לי חלה מהשמיים, תפילתי נהנתה. ליל שבת, אחרי תפילת ערבית, אותו יהודי פשוט ניגש לראות מה עם החלה שלו. הוא מנצל רגע של שקט שאף אחד לא שם לב, פותח את ארון הקודש, מציץ פנימה, אין חלה. ירדה אש ולקחה את המנחה שלו. הוא לא נשם, הוא חזר הביתה. והוא אומר לגברת, לקחו את החלה שלנו, ירדה יד מהשמיים ולקחה אותה. וככה זה נמשך כל יום שישי. היא הופעה את החלות, הוא מניח את המנחה על המזבח בארון הקודש, והשמש בא ולוקח. וזה נהנה וזה נהנה. ערב שבת אחד, אולי ערב שבת הגדול. הרב מגיע מוקדם לבית הכנסת להכין את הדרשה. הוא יושב ולומד לבד. פתאום הוא רואה שנכנס יהודי, והיהודי כבר מורגל, כיוון ששנה נעשתה לו כתר. הוא כבר לא מסתכל למינה ושמאלה, הוא רגיל להיות פה לבד. היהודי פותח את ארון הקודש, מכניס את החלה. הרב מסתכל, מה אתה עושה? הוא נחרד. אבל לא הייתה לו ברירה, רק לומר את האמת. הוא אמר, רבי, אני מקריב מנחה, אתה דיברת על החשיבות של לחם הפנים. אני מקריב לקדוש ברוך הוא לחם כל שבת. אתה השתגעת, אתה מכניס לארון הקודש לחם. מה, הקדוש ברוך הוא חבר שלך, על מה אתה מדבר? אומר היהודי, רבי, הוא לוקח את זה כל שבוע. אתה לא מבין את זה, נס, יורדת יד מהשמיים ולוקחת את הלחם. ופתאום נכנס השמש, והוא כבקי ורגיל בא לקחת את הלחם, ונפגשו החתן והכלה. ופתאום כולם הבינו מה קורה פה. נו, יצאו מבוישים ונזופים מבית הכנסת. בליל שבת, הארי הקדוש הקיש על דלתו של הרב, ואמר לו, דע לך, שמאז חורבן בית המקדש לא היו אנשים שעשו נחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא, וכיוון שניפצת להם, לקחת מהם את המנחה הזו, את הקורבן הזה, אומר לו הארי הקדוש, אתה לא תוציא שנתך. והיהודי הזה, הרב הזה, לא סיים את השנה. אחרי כמה חודשים הוא הלך מהעולם. חשבתי הרבה, מה הרעיון של הסיפור? לכאורה אומרים, מה הרעיון של הסיפור? אטום לב, התמימות, הלב נשבר, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. אני חושב לפי ההסבר החסידי שזה הרבה יותר עמוק. כשיהודי מכניס את האמונה שלו בחלה, כשיהודי מכניס את האמונה שלו בנתינה גשמית, כשהוא לוקח את כל הטוב לב, את כל התואר שיש בו, והופך אותו לחפץ גשמי כאן בעולם, הוא חוצה בין הגבולות ומחבר שמיים וארץ, רוח וגוף, זה הדבר הגדול ביותר שקיים. כשאתה לוקח את האמונה שלה ונותן לה ידיים ורגליים, נותן לה בשר ועצמות, נותן לה ביטוי ממשי כאן בעולם, אתה מצליח לעשות את החיבור הפלאי בין אין סוף וסוף, זה הפיצוץ הגדול ביותר, זה המפגש הגדול ביותר שקיים בין רוח לנפש. בין רוח לחומר. אמרנו, אני אסיים במובא מספר 3 בקטע האחרון, תורת מנחם תשכ"ג פ"ב, לוקח את זה הרבי למקום מאוד מעשי. ברור הגוף ונפש הבעמי צריך להיות שהם עצמם יתהפכו לקדושה. ובמה הביטוי של זה? לקדש את הכישרון. כל אחד שיחשוב איך הוא עובד את השם עם הכישרון שלו. איך הוא נותן לקדוש ברוך הוא משהו מתוך הידע המעשי שלו. כך שכאשר ישנו כוח וכישרון בגוף ונפש הבעמית, הם עצמם צריכים להכריז, אין עוד מלבדו. שהכישרון עצמו יצעק, ריבונו של עולם, אין עוד מלבדך. טוב, אני רוצה לסיים, יש לנו עוד כמה רגעים, בנקודה יפה מיוחדת מאוד במינה, שכל כך מתחברת עם הדבר הזה. התורה אוהבת חמורים. משום מה, תורת ישראל מחבבת חמורים. תמיד כשמישהו חשוב הולך לאיזשהו מקום, על מה הוא רוכב? על החמור. לא על גמל ולא על סוס. למרות שהחמור הוא בעל החיים הכי נחות. השם שלו מבשר חומר. למה? כתוב שאדם הראשון ראה את החמור, אז הוא אמר זה שחל, זה פטי. הוא לא אציל כמו הסוס, אי אפשר לאלף אותו כמו הסוס. הוא לא חרוץ כמו הגמל. מה הוא החמור? סוחב מסעות, סוחב על גבו, הולך ממקום למקום. אינו יודע ממינו לשמאלו, הולך. ובכל זאת כשאנשים חשובים הולכים למשימות חשובות, הם הולכים על חמור. אברהם הולך לעקידה על החמור. משה רבנו מרכיב את אשתו ובניו למצרים על החמור. ומשיח צדקנו שכולנו מחכים לו בין פורים לפסח, על מה יבוא? אני ורוכב על חמור. וכל אחד שואל את עצמו, איזה מלך בא על חמור? מי יסתכל עליו בכלל? שיבוא על קדילק. מי יסתכל? פעם מצופר על שבור מלכה, שאמר לאחד החכמים, אתה יודע למה המשיח לא בא? כי הוא בא על חמור, הוא לא זז. אם היה בא על חללית, היה כבר פה. מי רוכב על חמורים? משה רבינו לוקח את אשתו על החמור? לא מפרגן לה לימוזינה? עוד אישה אחרי לידה עם שני ילדים, עם תינוק. זה כל כך בושה לרכב על חמור. שהגמרא אומרת שאחד השינויים שעשו לתלמי המלך, שתרגמו את התורה ליוונית, עשו כמה שינויים שיהיה באופן המתקבל, שהגוי הזה לא יתפלא עלינו. אחד השינויים שעשו, מחקו את המילה חמור, וכתבו, וירכיבם על נושא בני אדם. במונית לקח אותם, בגט. לא כתוב מה, על מה לקח אותם. למה? כי אם הוא ישמע שמשה רבנו פרגן לאשתו היולדת חמור, זה לא יצא טוב. אז מה המשמעות של הדבר הזה? אברהם אבינו הולך להקדה על חמור, משה רבנו סוחב על חמור, משיח צדקנו שהולך לכבוש את העולם, לבנות את בית המקדש על הר הבית, צריך להילחם עם מיליארד מוסלמים. בא על חמור, ומי יספור אותו בכלל? מה הרעיון? עוד דבר מאוד מעניין, שיש שדרוג במעמד של החמור. אברהם אבינו, לא, מה עושה עם החמור? רק שם עליו את האש והעצים. הוא עצמו והנערים לא הולכים על החמור, הולכים ברגל. למה החמור משמש? לאש והעצים. משה רבנו משדרג את החמור, וירכיבם על החמור, לוקח את אשתו ובניו על החמור. הוא הולך ברגל, אבל האישה והילדים כבר על החמור. משיח צדקנו יבוא בעצמו על החמור. לא ישים את העצים, לא ישים את המגפון על החמור, הוא בעצמו יבוא על החמור. אז אנחנו רואים שדרוג, החמור הולך ומשתדרג משליחות לשליחות. מאברהם למשה, מה מונח כאן בתוך הדבר הזה? והרבי פיתח פעם נקודה עצומה. יהודי מתקדם על חומר. יהודי מתקדם כשהוא מקדש את החומר שלו. לא כשהוא עובד את השם עם רוח. המטרה שלנו היא לא לעבוד את השם עם רעיונות. עם רעיונות נשאר בגן עדן. המטרה שלנו היא לעבוד את השם עם החומר שלנו. לעדן ולזכך את הגוף. ללמד את הגוף טעמה של יראת שמיים, טעמה של מצווה. ללמד את המקום העבודה, את העסק, את החומרים שאנחנו מתעסקים איתם. להביא לשם את הקדושה. ולכן אברהם אבינו מתקדם על חמור, ומשה רבינו מתקדם על חמור. מה זאת אומרת? הם קידשו את החומר שלהם. הם הביאו גם את החומר לעבודת השם. הם הכניסו גם את החומר לתוך השליחות שלהם. ופה באה התורה ומלמד אותך חידוש. דע לך שהחומר מזדקך. תדע לך שהחומר מתעלה מסיבוב לסיבוב. הוא לא כזה מת וכפוא כמו שהוא נראה. נראה לנו שהגוף שלנו תמיד יהיה אויב. זה לא נכון. מאכילה לשם שמיים לאכילה לשם שמיים. מהתקדשות של כל הנאות העולם שעושים אותם לשם שמיים. מפעם לפעם החומר גם לומד קדושה. החומר גם מתעדן. כבר החומר מחפש דברים שהם יותר קדושים. ולכן אומר הרבי, תראה את השדרוג. החמור הראשון, בסך הכל היו צריכים להשתיק אותו. לא יכול לעשות איתו שום דבר, רק לקחת אותו. החמור השני כבר היה שותף, כבר שמו עליו את האישה והילדים. החמור של משיח, הוא כבר יהיה הלימוזינה של המשיח. הוא עצמו ישדרי קדושה. כשיראו אותו כבר יראו, וראו כל בשר כפי השם דיבר, יראו בחמור עצמו את הקדושה. לומר לנו שעד כמה שהמאבק של החיים הוא קשה. אבל כשאנחנו יודעים להכניס את הקדושה שלנו הביתה, אל תוך הגוף, אל תוך החומריות, אל תוך העסק, אל תוך החיים עצמם, זה מה שמרים אותנו. זה יוצר כזה חיבור בין בלי גבול והגבול. זה יוצר, זה מעורר בעולם רמות אינסופיות של קדושה, שזה הולך ומתקדם מסיבוב לסיבוב, גם אם אנחנו לא רואים את זה בעיניים. אז אנחנו לא רואים, אבל משיח יבוא, ואז אנחנו נראה. הוא ייתן לנו את המיקרוסקופ האלוקי. לפני שהמציאו את המיקרוסקופ, גם לא ראו חידקים. גם לא ראו את הסיבובים של האטומים. המציאו מיקרוסקופ, התגלה שכולנו טעינו בחומר הזה. כשמשיח יבוא, הוא יביא מיקרוסקופ אלוקי, שאנחנו נוכל לראות כי פי השם דיבר, את הצעקה של החומר עצמו על הישע האמיתי. את הצעקה של החומר עצמו אין עוד מלבדו, וזה נעשה יותר ויותר על ידי ההתקדשות שלנו, ההתמסרות שלנו. כשאנחנו נכנסים פנימה, אנחנו יותר ויותר מגלים את קדושתו של העולם, והופכים אותו כלי לגאולה, לגאולה אמיתית ושלמה בקרוב ממש. ומתי יותר מתאים? עכשיו בין פורים לפסח, זה בוודאי הזמן המתאים ביותר. אני רק רוצה לסיים על יהודי שהיה לו מיקרוסקופ כזה. גם בדורנו, או לא ממש בדורנו, בדור הקודם, יש יהודים שיש להם עיני רנטגן. וכבר היום כשהם רואים אדם, הם לא רואים את החומר. הם רואים את האינסוף שבחומר. את הקדושה שמבצבצת מתוך החומר. לפני המלחמה, ביקר בברלין, הרבי מבלז, רבי אהרון רוקח מבלז, ובאו יהודים לתת לו שלום. אף אחד לא תיאר לעצמו מה הולך לקרות באירופה תוך שנים ספורות. וכשבא יהודי גדול כזה, כולם עוברים לפניו ונותנים לו שלום. עכשיו רבי אהרון מבלז שמר מאוד על קדושה וטהרה, אז הוא לא לחץ יד עם היד שלו, אלא לבש מגבת, ודרך המגבת הוא לחץ את היד. גם הרבי, רבי מלובביץ' היה אז אברך צעיר, חי עם אשתו בברלין, גם רצה ללכת לתת לו שלום. והוא עמד בין כל האנשים, היה טור ארוך של אנשים, והוא אמר למי שליווה אותו לא להגיד שום דבר, לא מי הוא ומה הוא, הוא רוצה לעבור כמו כולם וללחוץ לרבי מבלז את היד. ורבי מבלז לוחץ לכולם עם המגבת, לוחץ שולם, שולם עם המגבת. כשהרבי הגיע, אז רבי מבלז הוריד את המגבת, ולחץ לו את היד עם היד שלו. אחר כך הוא שאל מישהו, מי האברך הזה? אמרו לו, זה החתן של הרבי מלובביץ'. אז הוא אומר, הרגשתי יד חמה. הרגשתי יד חמה. אבל את ההרגשה הזו הוא הרגיש עוד לפני שהוא הוריד את המגבת. כשהוא הוריד את המגבת הוא כבר ידע שהולכת להיות פה יד חמה. זה הפירוש אנשים עם מיקרוסקופ אלוקי, שכבר היום יכולים לראות לתוך החומר. כבר היום יכולים לראות לתוך הבשר והאור, לראות את פי השם דיבר. הנביא מבטיח לנו שזה ביאת המשיח. שכולנו כבר נראה שהעולם עצמו יצעק אלוקות, העולם עצמו יצעק על האמת הפנימית שלו.